פרופסור אבי שמחון, יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה. בוקר טוב, פרופסור שמחון.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר, פחות או יותר, אני יודע.
מה? מדבר על מה שפחות?
מה שאנחנו יכולים לעזור?
נראה, אני רעיון מפרגן וחביב יעזור.
אתה גדול, מה שאתה עושה שם במועצה הלאומית לכלכלה, מדהים, אה?
זה התחלה טובה, התחלה טובה.
מה עוד היית רוצה? לא, כי רשמנו לעצמנו מראש, מראש תכננו לעשות רעיון מפרגן מאוד. כשאני שאלתי מה אנחנו יכולים לעזור, התכוונתי מעבר לזה.
מעבר לזה, ברור.
זה היה ברור.
מעבר לזה אני חושש שאתם לא יכולים לעזור הרבה.
שלום סרדמסקי שלנו מדווח אתמול שהמדינה הולכת לסבב נוסף של מענק לכל אזרח לקראת חגי תשרי. האומנם?
אני לא יודע. אני ודאי אין החלטה כזאת. אנחנו לא... עדיין לא ישבנו על האפשרות הזאת, לא יודע.
אבל אתה לא אומר, זו תשובה מפתיעה, אני מודה.
זה נמצא על השולחן, אבל זה גם לא אומר שזה לא יקרה, זה, אתה יודע, בסוף זה תלוי בראש הממשלה, שר האוצר ו...
לא, זה ברור, בסוף זה תמיד תלוי בראש הממשלה, אבל יש דיבור כזה? יש מחשבה כזו?
נתניהו בוחן, כותבים הבוקר בכלכליסט.
בסדר, יכול להיות.
מה, אתה לא יודע?
לא, תראה, הידיעה הזאת כתוב שזה מקורות במשרד ראש הממשלה, אני מעריך שזה לא, זה לא באמת מקורות במשרד ראש הממשלה, אבל...
למה אדוני רומז?
סליחה?
למה אדוני רומז?
לזה שאתה יודע, זה תמיד אפשר להגיד שיכול להיות שיקרה משהו, זה לא נבחן, זה לא נבחן באופן קונקרטי ודאי לקראת החגים, מצד שני, אני באמת לא יודע.
לפי מה זה נקבע, הדברים האלה?
תראה, מדיניות כלכלית נקבעת לפי זה שיש היום, אתה יודע מה, הדבר החשוב ביותר זה שיש היום בין 400 ל-500 אלף מובטלים. זה הנקודה המרכזית. והמשק צריך למצוא דרך להעסיק אותם. זה מאוד חשוב לנו. זו המטרה הראשונה. המטרה השנייה היא, שכשהנגיף הזה יהיה מאחורינו, ואנחנו מניחים שהוא יהיה מאחורינו עוד, אני לא יודע, חצי שנה, שבעה חודשים, איפשהו כנראה באביב הקרוב, כשהנגיף הזה יהיה מאחורינו, אז כל אותם עסקים שבאמת נאלצו לסגור, לא בגלל שהם היו לא בסדר, אלא בגלל שבא נגיף ונאלצנו, הממשלה נאלצה לסגור אותם, אותם עסקים יוכלו לחזור ולתפקד, לעמוד על הרגליים. אז אלה שתי המטרות, המטרות העל של המדיניות הממשלתית.
לא, זה ברור, אבל כשאני אראה מענק בספטמבר או מענק בכסלב, אני אבין שמה, מה קרה? לפי מה התקבלה ההחלטה? בדקתם בחשבונות הבנק שלנו וראיתם שיש מסה קריטית של אנשים במינוס? איך זה עובד?
אז שוב, מטרת העל זה לסייע לבאמת מצוקה המאוד מאוד גדולה שיש פה, להגביר את התעסוקה ולשמור על החיות של העסקים, כך שכשיגמר הנגיף הם יחזרו לפעול.
זה מגביר, רגע, המענק מגביר תעסוקה?
המענק שניתן בהחלט מגדיל תעסוקה, מפני שהמענק שניתן, א', הוא מסייע לאנשים, וזה מאוד מאוד חשוב, אנשים ש... באופן כזה או אחר נקלעו למצוקה קשה, ויש לא מעט כאלה.
כן, זה בסדר, אבל איך הוא מגביר תעסוקה?
אבל איך הוא מגדיל תעסוקה? על זה שהוא מגדיל את הביקושים. ברגע שאנשים מקבלים כסף, אז הם יכולים לקנות דברים, וכשהם קונים, הם קונים את זה מחברות שמייצרות את זה. בשביל לייצר את זה הם צריכים עובדים. לכן הגדלת הביקושים מגדילה גם את התעסוקה במשק.
אבל אתה יודע להגיד באיזה שלב צריך את זה? כלומר, כמה מענקים, כמה פעימות, כמה כסף, יש איזו תוכנית עבודה מסודרת שמראה לנו אם נעשה כך וכך פעימות של מענק לכל אזרח, וביתר סט לפני החגים, זה יוביל למשהו?
כן, כן. יש יכולת לעשות את זה. תראה, זה נעשה בארצות הברית, ואחרי זה נעשה בארצות הברית, זה נחקר באופן מאוד מאוד מדוקדק על ידי הרבה מאוד כלכלנים, מה הייתה ההשפעה של זה בארצות הברית. וראו שההשפעה של זה בארצות הברית באמת הייתה חיובית. זאת אומרת, הם ראו שמכל דולר שהממשל העביר לאזרחים, תוך שבועיים יצא בערך חצי דולר. ואז החצי דולר הזה ממשיך להתגלגל בתוך הכלכלה. זאת אומרת, אנחנו רוצינו משהו כמו, או נוציא, 6.5 מיליארד שקלים. זה אומר שעכשיו אנשים ילכו ויקנו בסך הכל במשהו כמו 3.25 מיליארד שקלים בשבועיים שאחרי שהכסף הזה יתקבל. אבל אתה יודע, אני קונה עוד שולחן, כי עכשיו יש לי עוד 3,000 שקל נאמר, אז אני הולך וקונה שולחן, זה שייצר את השולחן, כמובן צריך עובדים על מנת לייצר את השולחן, והעובדים שלו ילכו ויקנו, לא יודע, נעליים, בגדים, הכסף הזה ממשיך להתגלגל בתוך הכלכלה.
יפה, אז לכן אני, ונחקר, אז לכן אני שואל...
ונחקר באופן מאוד אינטנסיבי.
אז לכן אני שואל, האם יש צורך בפעימה נוספת של מענק לכל אזרח לפני תשרי, לפי העבודה שעשיתם?
אז עכשיו, דבר ראשון, יש איזה ערך, וערך מאוד משמעותי. דבר שני, יש את הדבר המובן מאליו, שבשביל שהמדינה תיתן את הכסף הזה לאזרחים, היא צריכה ללוות את זה. ואתה יודע, בסוף יש איזושהי מגבלה על כמה המדינה יכולה ללוות.
מה המגבלה?
המדיניות הכלכלית תמיד צריכה לאזן בין היתרונות של הוצאה כספית, ויש יתרונות גדולים כאלה, לבין העלויות, לבין גם היכולת אחרי זה להמשיך ולצאת בעוד תוכניות.
אז מה המגבלה? כי כרגע, כל... כי כרגע לבינו כבר יותר מ-90 מיליארד דולר. מה, כמה עוד?
א', לא לבינו 90 מיליארד דולר, גם לא לבינו, אולי לבינו 90 מיליארד שקל עד עכשיו, כשבשנה רגילה המדינה לובה בערך 50 מיליארד שקל. זה באופן סטנדרטי, בלי שיש מגפה היא לובה 50 מיליארד שקל. השנה היא כנראה תלווה הרבה יותר, אז אולי היא לבתה באזור ה-90 מיליארד שקלים, ויכול להיות שהיא תלווה עוד 90 מיליארד שקלים בהמשך, במהלך השנה. זה בהחלט יכול להיות. דרך אגב, חלק מזה זה להחזיר הלוואות ישנות, כי באופן נורמלי המדינה מגלגלת כל שנה את החוב שלה, ולכן אם אנחנו לוקחים את זה בחשבון, אז אנחנו לובים במהלך שנה רגילה יותר מ-90 מיליארד שקלים. עכשיו עברה רק מחצית השנה. אז השנה אנחנו נלווה יותר, אין שום ספק בזה.
יש מחיר להלוואות הגדולות האלה, והוא לא רק מחיר בריבית, אלא מחיר גם באיך שאנחנו נתפסים בעולם, איך שאנחנו נתפסים על ידי חברות האשראי, נכון? דירוג האשראי.
בסוף, הדירוג של חברות האשראי וכן הלאה, המשמעות היחידה שלו זה איך זה בא לידי ביטוי בריבית שמדינת ישראל משלמת. זה הדבר היחיד שבעצם חשוב בעניין הדירוג הזה.
זה מעמיק את הבור, מה זאת אומרת?
אז שוב, הדבר החשוב זה מה הריבית שאנחנו משלמים.
זה נשמע שאתה ממש מזלזל, זה נשמע שאתה כמעט מזלזל בזה.
לא, לא, חלילה. ודאי שאני לא...
זאת אומרת, הדבר היחיד, דבר היחיד ודבר מאוד משמעותי.
זה דבר מאוד משמעותי בהקשר של חברות דירוג וכן הלאה, זה כמעט הדבר היחיד. אבל באמת בהקשר הזה, בגלל שאנחנו באמת באים אחרי עשור של מדיניות כלכלית מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד שהביאה לצמיחה מאוד משמעותית, אז היום אנחנו לובים בריבית הנמוכה ביותר שלווינו אי פעם בתולדות מדינת ישראל.
וזה הולך להשתנות? אתה רואה את האפשרות שכמו שאומרים בכירים באוצר, אתה רואה את האפשרות שדירוג האשראי של ישראל עומד לרדת? נמצא בסכנה?
תראה, כמובן שהאפשרות הזאת קיימת. דרך אגב, אני רוצה רק להגיד לכם שהייתה גם ירידה בתחזית הדירוג של ארצות הברית ויפן בחודשים האחרונים, ככה שנדמה לי בחודש האחרון, ואני בטוח שיהיו עוד מדינות. ואתה יודע, אמר מישהו חכם, אנחנו נכנסים לעולם שבו זה לא תחרות יופי, אלא כל אחד מנסה להיות מה שפחות מכוער. ואתה רואה מה עושים במדינות אחרות. המדינות האחרות לובות הרבה יותר מאיתנו. הן מתחילות מנקודה הרבה פחות טובה מאיתנו, כי אנחנו התחלנו עם 60% יחס חוב תוצר. הן מתחילות עם 80, 90 ו-100% חוב תוצר, שזה פחות או יותר היה הממוצע של המדינות המפותחות. והן לובות יותר, ולכן אני חושב שהעולם מסתכל על זה באופן יחסי, ואומר, בסדר, ישראל עכשיו הולכת ללוות המון כסף, אבל מצד שני, מדינות אחרות, כמו צרפת, אפילו גרמניה, ארצות הברית, יפן, לובות יותר, כן, וחוץ מגרמניה, כולן נמצאו מלכתחילה במצב
הבדל,
פחות.
הבדל טוב. מרכזי אולי בינו לבינם, זה שהעולם גם מסתכל עלינו, ורואה שאנחנו לא מצליחים להסגר על תקציב מדינה.
לא, וש... לא, לא. אני חושב שזה לא כל כך מטריד את העולם. זה אולי מטריד פה הרבה אנשים.
אותך זה מטריד?
אני גם הייתי רוצה תקציב, אבל בסוף מסתכלים על ההתנהלות. ושוב, יש גם לעולם ניסיון טוב, עם ההתנהלות של הממשלות תחת בנימין נתניהו, והם יודעים שבתקופות שלו היחס חוב תוצר ירד, המדיניות הייתה מדיניות טובה, ולכן אני חושב שגם זה יעזור.
מה המדיניות הנכונה לטעמך? תקציב חד שנתי?
אני לא נורא מודאג מירידת דירוג, למרות ש... אני אומר לך, אם זה קרה לארצות הברית ויפן, זה יכול לקרות לכל אחד. ואני מניח שזה גם יקרה עוד להרבה מדינות אחרות.
אתה תומך, שוב, אתה תומך בתקציב עכשיו לרבעון או לחמישה רבעונים?
זה לא רבעון ולא חמישה רבעונים. זה תקציב ל-2020 או תקציב דו-שנתי.
נשאר, זה רבעון.
כן, נשאר או רבעון או חמישה רבעונים.
זה רבעון במילים אחרות.
לא, זה לא רבעון, זה תקציב שנתי, מפני החשב הכללי, ברגע שהוא יודע שזה תקציב שנתי,
לוקח אחורה.
הרבה יותר קל לו לנהל את התקציב. ויש כספים שהועברו מהקדימה אחורה ומאחורה קדימה וכן הלאה. עזבו, זה עניינים טכניים שאנחנו לא רוצים להיכנס אליהם. אבל אני בהחלט...
ואחרי כל זה...
חד שנתי.
כן. כי?
מפני ש... אני רק אצפר לך משהו שאתמול אני למדתי. מדינה מאוד מאוד מפותחת, מאז שהתחיל משבר הקורונה, עשתה ארבע תוכניות שונות. המשבר התחיל לפני משהו כמו ארבעה, חמישה חודשים, ובארבעה, חמישה חודשים האלה, הם עשו כבר ארבע תוכניות שונות. וככה כל המדינות עושות תוכניות כל שבועיים, לא שבועיים, אבל כל חודש בערך, המדינות המפותחות יוצאות עם תוכנית כלכלית חדשה וענקית. לא, אתה יודע, מזיזים פה קצת, מזיזים שם קצת. אלא תוכניות באמת דרמטיות. אנחנו לפני ארבעה ימים התפרסם, האיחוד האירופי פרסם את מה שקרה לתוצר באירופה ברבעון השני. התוצר ירד בממוצע ב-15%. אתה משווה את החודשים אפריל מאי יוני 2020 לאפריל מאי יוני 2019 התוצר ירד ב-15%.
לא, אז בסדר, אפשר לעשות תקציב ל-2020 לחמשת הרבעונים, לא, ותרשה גם להשחיל שאלה, לחמשת הרבעונים הקרובים ולאפשר התאמות באמצע, כמו שאתה יודע, תקציב צהל גם עם כל האיומים שיש מסביב, אז בונים תרחישי ייחוס וכל פעם משנים בהתאם למציאות.
תשמע, אלה שהם לא כלכלנים בהכשרתם, אתה יודע, הם שומעים 15%, 20%, יכול להיות שהם מבינים שיש פה משהו משמעותי, אבל הם לא מבינים כמה. זה דבר חסר תקדים.
לא, אבל למה? אבל הכלכלנים מסביבך, כלכלנים מסביבך, במשרד האוצר, תומכים כרגע בלעשות תקציב ל-2020,
ל-2021. תכף אני אדבר על הכלכלנים
באוצר, אבל... אז בוא תעשה את זה עכשיו, כי אנחנו כבר לקראת סיום.
אז אני רק אגיד שלושה משפטים. זה דבר שלא היה מעולם, אתה יודע מה, במאה השנים האחרונות לא היה כזה דבר. אנחנו כל פעם עומדים פעורי פה, וכל שבועיים משנים את התחזיות שלנו בצורה דרמטית. לא אנחנו רק כי אנחנו חזאים גרועים, אלא כל העולם. Okay. ולעשות היום תקציב לשנה ורבע.
עכשיו בוא תגיד מילה לכלכלנים באוצר.
אין לנו מושג איפה נהיה בדצמבר הקרוב. לעשות לדצמבר של 2021, זה יריעה באפלה.
אוקיי. אמרת שאתה רוצה להגיד משהו על הכלכלנים באוצר?
לא, אתה שאלת אותי. תשמע, כשאני דיברתי איתם, שמעתי אותם, ושמעתי אותם מדברים בישיבות, הם היו בעד תקציב דו-שנתי. עכשיו, אני לא יודע, יש איזה מקורות אנונימיים ששינו את דעתם, והם בעד תקציב חד-שנתי. כשאני שומע אותם, או רואה אותם מדברים במופיהם, הם בעד תקציב דו-שנתי. אני לא שמעתי אותם אומרים שהם בעד תקציב, סליחה, הם בעד תקציב חד-שנתי. לא שמעתי אותם אומרים שהם בעד תקציב דו-שנתי, אבל לא יודע.
כן, כל הבכירים באוצר?
כל הבכירים באוצר, אני ראיתי אותם מדברים, ושמעתי אותם במו אוזניי, והם אמרו שהם בעד תקציב חד-שנתי.
אז מה, בישיבות הם אומרים משהו אחד, ולעיתונות הם רוצים ואומרים משהו אחר?
אני לא יודע, אתה יודע, אני גם שמעתי שהיו כל מיני הדלפות במשרד ראש הממשלה שאני יודע שמעולם לא היו. אז יש המון דיסאינפורמציה, אבל זה לא הדברים החשובים,
לא, כי על פי מה שאני יודע, כלכלנים באוצר פרסמו באותו מכתב שהם מצטטים פה מדי פעם, שהם בעד תקציב חד שנתי, בתנאי שהוא מואשר עד תחילת יולי. והמועד הזה עבר, ולכן כבר אין טעם בו.
מאושר בממשלה עד תחילת יולי, וכבר אז דובר על אישור סופי של התקציב ב-24 לספטמבר.
השאלה אם עכשיו, פרופסור שמחון, אתה מכיר כלכלנים באוצר, שכרגע, בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, עוד תומכים בתקציב חד שנתי?
כמו שאמרתי לך, אני שמעתי אותם אומרים במו-PM שהם תומכים בתקציב חד שנתי.
נכון להיום?
לא שמעתי מישהו מאז אומר, לא, אני שיניתי דעתי. עכשיו, מן הראוי שאם מישהו חושב ככה, שיגיד את זה, ולא שאנחנו נשמע בעיתונות שמישהו הדליף מקורות פה, מקורות שם.
כי אז תצביעו עליו ותגידו שהוא... כי אז תצביעו עליו ותגידו שהוא פוליטיקאי.
סליחה?
כי אז תצביעו עליו ותגידו שהוא פוליטיקאי וחורג מסמכותו, ושהוא משחק במשחק הפוליטי, מצהיר הצהרת פוליטית ותומך בכחול לבן על פני הליכוד.
אני באמת לא רוצה להיכנס למה יגידו על מישהו, אבל אם יש לך עמדה מקצועית, אתה צריך להביע אותה, ואם אתה דרך אגב, אם אתה לא מסתדר עם מדיניות הממשלה, אז אתה צריך להניח את המפתחות, כי בסוף...
אמרת פה שני דברים שונים. אמרת, אם יש לך עמדה מקצועית, תציג אותה, ואם אתה מתנגד לעמדת הממשלה, אז תתפטר.
נכון, כי מי שקובע את עמדת הממשלה, זה לא הדרג הפקידותי. אתה יודע איך קוראים...
אז אולי יש לי עמדה מקצועית שסותרת את מדיניות הממשלה, אולי כדאי שאני אשתוק, כי אני לא רוצה להתפטר.
אני אתייחס לכל מה שתשאל, אבל רק תן לי להגיד שלושה משפטים ברצף. המשטר הזה, שנשלט על ידי פקידים, יש לו שם יווני. אתה יודע איך קוראים לו? קוראים לו בירוקרטיה. המשטר שבו מי שקובע זה נבחרי הציבור, זה משטר שקוראים לו דמוקרטיה. אני רוצה לחיות בדמוקרטיה ולא בבירוקרטיה. אז הפקידים יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. הם צריכים להמליץ את ההמלצות שלהם לדרג המחליט, שזה הדרג הנבחר, אלה שהעם בישראל בחר להנהיג אותו. אם פקיד רואה שהדרג הנבחר, אלה שהעם בחר, עושים דברים שלא נראים להם, הם תמיד יכולים לעזוב את תפקידם ואו להפוך ולהיכנס לפוליטיקה, או להיכנס
לעסקים. אז רק אם נסכם עם עמדתך, אתה אומר, תביעו את דעתכם המקצועית, אם היא מנוגדת לעמדת הממשלה, תתפטרו.
אתם יכולים להביע את דעתכם המקצועית. דרך אגב, קרה לי כבר שהבאתי את דעתי המקצועית, והיא עמדה בסתירה למה שהחליטו נבחרי העם, ואני צריך לשאול את עצמי, האם אני ממשיך ומתפקד וממלא את תפקידי בתנאים הנוכחיים, או לא, זו הבחירה שלי. אבל בסוף יש מי שמחליט, וזה היה נבחרי הציבור.
פרופסור אבי שמחון, תודה רבה.
תודה, תודה.
תודה לכם.